שעה היסטורית. מימי הביניים ועד לרנסנס. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על האומנות והספרות של התקופה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
מה הנושא שלנו הערב?
היום אנחנו עושים גשר גדול מאוד מימי הביניים המוקדמים עד הרנסנס, על ידי אפשרות לבדוק את האומנות והאדריכלות של אותה תקופה.
מימי הביניים ועד הרנסנס, אנחנו קופצים פה על תקופה...
זה נכון, תקופת מעבר, אבל היא הייתה פחות מסחררת ממה שהיא נראית.
קודם כל מילה אחת על השם הזה, ימי הביניים.
כן, זה למעשה ביטוי שלילי. רוצים לציין את התקופה מפגרת, שאין לה למעשה זכות קיום.
כאילו פשוט... תקופה שנמצאת בין הימים הגדולים של יוון ורומא, לבין הרנסנס וההתעוררות האירופית.
שזה חזרה,
חזרה. ביניהן, בין שתי התקופות האלה, יש תקופת ביניים כזאת, כן. שאין מה לומר עליה. אבל היום כבר מתייחסים לזה אחרת.
ולגמרי. ואני רוצה להגיד לך שההשמצה הזאת, שהייתה השמצה, חוזרת בישראל כל הזמן. למשל, השם אומנות גותית זו השמצה.
למה?
מפני שאדם שנולד ב-1511, ומת ב-1574, ג'ורג'ו וסארי, פלורנטיני, המציא את הביטוי הזה, אומנות גותית, כלומר אומנות ברברית.
הגותית, המשמעות היא ברברית?
הגותים היו הרי ברברים, שפלשו לאירופה, ואירופה בימי ביניים הייתה כל הזמן במצור. הגותים בצפון, המוסלמים בדרום, ועל כן... האומנות הזאת הייתה אומנות לוחמת.
אז זה ממש שם גנאי, כי היום כשאנחנו אומרים, מדברים על אופנה גותית או אומנות גותית, מדברים על משהו אפל, אפל אבל מסתורי, כלומר לא ברברי.
בדיוק, את צודקת. אבל אנחנו סלחנו עכשיו לקודמים שלנו, שהיו קצת אכזרים.
וזו הייתה המשמעות המקורית, מעניין.
ובכן, מה קרה עם האומנות הרומנסקית? קודם כל, עצם הביטוי הזה, הרומנסקי, זאת המצאה של המאה ה-19.
מה זה רומנסקי? הרומי?
האומנות הרומנסקית זה האומנות אשר קדמה לאומנות הגותית. וזה היה למעשה אומנות רומאית, אבל הביטוי הזה, זה המצאה של המאה ה-19. החוקרים רצו למצוא ביטוי כדי לציין את האומנות בין ימי הביניים המוקדמים, לראשית האמנות הגותית, ואז הם ימצאו את האמנות הרומנסקית.
אז האמנות הרומנסקית למעשה היא האמנות שהפיינה את ימי הביניים עצמם, לא את האימפריה הרומית.
הבניין שאני נסו לדבר הוקם ב-830.
בשנת 830?
כן. הכנסייה בקובלנץ בגרמניה נחשבת למבשרת האמנות הרומנסקית.
מה מאפיין אותה?
היא מאוד גבוהה. בדרך כלל יש כאן משהו יסודי. והיסודי הזה זה קודם כל השיפור בחיי החברה, בכלכלה. אחרי נפילת האימפריה הרומית ואנרכיה שבאה לאחריה, עכשיו יש התרוששות בכל אירופה, אפילו באירופה המרכזית, והכוחות הללו הצומחים עכשיו הם צבעי יצירה. וכאן יש לציין, קודם כל, השיפור, המצב הכלכלי, אבל גם המונסטיציזם. זאת אומרת, הנזירות. הנזירות זה היה כוח גדול מאוד. אני הזכרתי שהיסטוריון האנגלי טען שהאימפריה הרומית נפלה מפני שהיו ברברים בחוץ ונזירים בפנים. והנזירים לא היו כוח לוחם. דרך אגב, זה גם מחכב לנו אם החרדים ישתלטו על החינוך שלנו.
זאת נבואת הזעם שלך.
כן, זה הערת אגב.
רשמתי לפניי.
כן.
נחזור להיסטוריה.
ואנחנו גם כן חיים בתוך ההיסטוריה.
ללא ספק.
כן. ובכן, מה קרה? הנזירים היה כוח חשוב מאוד. הם השתלטו על שטחים. אפילו שטחים היו שייכים למנהיגים הרומאים, הווילות הרומאיות, והם היוו כוח עצום.
אגב, הם היו מאורגנים ביניהם, כלומר זה היה כוח מאורגן של הכנסייה, או שאתה מדבר על פעולות אישיות של לא, כל אחד לא. ואחד מהם?
לא, לא. הכנסייה הקימה מסדרים בשמות שונים, תחת השראתם של קדושים שונים, והם היו כוח מאות אנשים. ואומנם לא היה צבא, בימי הביניים היה מקום גם לנזירים, גם לחיילים, בניגוד למה שאמר גיבון, הסוף האימפריה הרומית, או זה או זה. והם הקימו כנסיות עצומות, מנזרים, שקיימים עד עצם היום הזה. אפשר להגיד שהרנסנס בא עם ידעת המונסטיציזם. הרנסנס היה משבר כנסייתי, משבר דתי עמוק מאוד. ואז הכוח הזה של הנזירים נעלם.
אבל בימי הביניים הנזירים הם אלה שמובילים את האדריכלות. האומנות הכנסייתית היא חוד החנית של האומנות?
בחלקם. היו מנזרים כמו קליני, שהיה מוביל תנועה עצומה של נזירים בכל אירופה, עד לגבולות היבשת.
למעשה גם המונופול על ההשכלה היה בידי הכנסייה.
בוודאי. לא היו בתי ספר, רק בתי ספר דתיים, נזירים. וזה כמובן סכנה שעורבת גם לנו. למעשה, המילה רומנסקי זה המצאה של חוקרים של המאה ה-19, שרצו לתת שם לתקופה הזאת. ורומנסקי, פירוש הדבר, עדיין שייך לרומא. האדם שאני הזכרתי, ג'ורג'ו וסארי, שנולד ב-1511 ומת ב-1574, הוא נחשב על ידי החוקרים הקונטמפורניים של היום כממציא הביטוי הרנסנס, מפני שהוא נתן לאומנות שקדמה לרנסנס את השם גותי. וגותים היו ברברים, ועל כן הוא רצה בצורה מזלזלת להגיד כל מה שהיה לפני הרנסנס היה גותי. ועל כן זו תקופה מאוד מאוד מעניינת, וגם מאוד סוערת. מפני שלמעשה הכנסיות היו מוסדות חינוך, החלונות הצבעוניים, זה גם תרומה...
הויטראז'ים.
הויטראז'ים. זה למעשה היו מורים ומורות. העם שהיה אנאלפביתי, היה בא לכנסייה, מסתכל על החלונות הנפלאים הללו, ולומד היסטוריה תנכית, כנסייתית.
בעצם לאנשי הכנסייה היה מונופול מוחלט על הקריאה והכתיבה, על ספרי הקודש, על חומרי הלימוד, מי שלמד בכלל, על... בעצם מאגר הידע שהיה, שעמד לרשותם של ההמונים.
כן, אבל היו למשל שנים, כאשר התחיל המרידה, למשל, המגפות הגדולות גרמו להתקוממות נגד המונופול הזה, מפני שאנשים אמרו, אם אלוהים הוא כל כך טוב, למה הוא שולח לנו מגפות כאלה?
ואחת המגפות הידועות ביותר היא מגפת הדבר.
כן, ואני רוצה להגיד לך שאנחנו יכולים לבדוק בצורה מדויקת את התהליך הזה, מפני שבוקאצ'ו, שזה אולי הסופר החשוב יותר.
של ימי הביניים.
של סוף ימי הביניים. הוא מבשר סופם של ימי הביניים. והספר המפורסם שלו, הדקמרון, מתאר קודם כל את מגפת הדבר, שנפלה, פקדה את צפון איטליה, וזה ממש תיאורים של הלוויות המוניות ושיאוש. ואז בא ההסבר הספרותי שלו, הוא המציא סיפור על 10 צעירים פלורנטינים, 7 בנות, 3 בנים, שמנסים להגיע למקום מחוץ למחלות, מקום נידח, מפני שהערים הגדולות הם היו מקור המחלה.
הם בעצם מנסים להימלט מהישג ידה של המגפה.
כן, אבל לפי דעתי ההמצאה שלו היא גאונית, מפני שפתאום הוא מוציא מן ההיסטוריה 10 אנשים צעירים, אוהבי חיים, שחייבים להינזר מכל מגע עם בני דורם, וכאן הם מבלים את שיעם ובם על ידי סיפורים. והסיפורים אלה, שהם יהיו 100, זה יסוד ספרות הרנסנס. זה מאוד חשוב, כי יש לנו כאן ממש ספר הלידה של הרנסנס מתוך עינויי ימי הביניים.
כשהספר הזה בעצם מכיל בתוכו גם הרבה מאוד ביקורת על הכנסייה.
כן. למעשה הכנסייה נחשבת כאשמה. למה היא נתנה לאל להניש את הציבור המסכן הזה, המאמין והמתפלל, שלא עשה שום דבר מחריד? למה העונש הזה המחריד, הבלתי מובן? ואני רוצה להגיד לך שבמחקר שלי אני גיליתי שבשכבה העליונה של החברה היו ספרות פרטיות לאנשים החשובים הללו שניהלו את הממשלה, וכל הספרות הפרטיות הללו היה תמיד דקמרון בתרגום ובעיבוד, והרבה ספריות לא היו ספרי הקודש. וזה לפי דעתי סימן המבשרת הבאות.
אמרנו קודם שהכנסייה היא זו שהחזיקה במונופול על החינוך. אז איך הם רוכשים השכלה? דרך מורים פרטיים? כלומר,
כן, בהחלט.
הם לא משתתפים במערכת הכנסייתית?
לא, הם בהתחלה נשלחים לחינוך הדתי.
אוקיי.
בגיל 7. ואחרי זה כשהם מתפתחים, עם ההורים יש להם אמצעים, סוחרים להם מורים פרטיים. בעיקר כאשר כיבוש קושטא על ידי הטורקים, זאת אומרת 1453, שלחה על פני אירופה מאות מורים ליוונית שהיו חייבים להתפרנס באירופה, היו פליטים, והם למעשה הביאו את הספרות היוונית הקלאסית להמוני אירופה, לא המוני,
אבל לאצולה האירופית.
אצולה, ולא רק אצולה, גם השכבות העליונות של הכנסייה. זה מעניין.
מדבר על האומנות החדשה. בימי הביניים האומנות היא כולה כנסייתית לחלוטין?
אם כי יש גם אומנות עממית. למשל רומן השועל, רומאות ורונאר, שסיפורים בתכניים, מאוד מאוד חילוניים, מדברים על אנשים שמרמים אלה את אלה, שעושים אורקיות, שנעים מן החיים, בלי כל רמז דתי, זה מאוד ארצי, שהגיבור היה שואל, שואל הוא ערמומי מאוד, הוא מסדר כל מיני, למשל את הזאב, את האריה, אריה הוא המלך, אבל השואל הוא חריף וחכם. ואחרי זה הספרות הזאת נחשבת על ידי כנסייה כנמוכה, חסרת רעיונות, ועל ידי המונים כמאוד מאוד מהנה.
אבל איך ההמונים בכלל יכלו להנות מהספרות הזו? כי הרי רובם לא ידעו קרוא וכתוב.
זה נכון, אבל מישהו כן ידע. והמישהו הזה היה מכנס מסביבו קבוצה ומספר להם. והם נהנים, אוכלים ושותים, וזה היה אווירה לגמרי לא כנסייתית. ועד היום, אני רוצה להגיד לך, כשאני הייתי ילד וקראתי את רומן השועל, מאוד מאוד נהניתי.
מי כתב אותו, יודעים?
לא יודעים מי, זה משהו, זה אוסף למשל של אגדות שקיבלו טעם חריף מאוד, אנטי פיאודלי ואנטי דתי. וזה למעשה היסוד של התרבות החילונית של אירופה המערבית.
מעבר לזה היו ספרים נוספים או?
ספרים היו, אבל מי היה מסוגל לקנות ספר? הרי ספר היה מעשה של מאות אנשים, אומנים, ציירים, ונוסף לזה הספרים היו מאוד מאוד יקרים, כי היו משפצים אבני חן בקריחה, אבל כן עד היום הם במוזיאונים תחת שמירה הדוקה.
הספרים האלה זה עוד לפני המצאת הדפוס? כלומר ממש ספרים שהותקו ביד?
אני רוצה להגיד לך, אם ספר היה מצליח, אז קודם כל מישהו קרא אותו ואהב אותו, היה מזמין 100 יודעי כתיבה, מה שהיה נדיר, ואלה נמצאו רק בערים הגדולות, והם היו יושבים באוהל, אחד היה מקריא, הם היו כותבים, וככה שהספרים המוצלחים ביותר היו מקבלים כ-50 יכול יותר 100 עותקים, אבל זה מספיק, מפני שהעותקים הללו מצאו את דרכם לכל אירופה, והם היו יסוד הספרות החילונית של היום.
אתה מדבר על הספרות, מה לגבי האומנות הפלסטית? הרי מה שמשוייך באופן, לפחות בהיסטוריה של האומנות, זה באמת אומנות שמתארת בעיקר את הקדושים הנוצריים, את ישו.
כן, בהחלט. אבל מדי פעם, משולי המחזות הדתיים, רואים גם אזרחים פשוטים.
בציורים.
בציורים, כמובן. אל תשכחי שישו האדם עממי, שפנה אל ההמונים, רצה לכבוש את ההמונים, היה במובן מסוים דמגוג מצליח, וזיכרונו נשמר עד עצם היום הזה, בסיפורים על מעשיו, מעשי הניסים שלו, ועל כן אפשר להגיד שהסיפורים על ישו, יסוד הספרות המערבית של ימי הביניים, שעכשיו עוברים לאט לאט לרנסנס.
תיאטראות היו?
לא, אבל היו מחזות דתיים שהם רצו להסביר להמונים את הקטעים החשובים ביותר של התנ"ך ושל הברית החדשה, וזה אלה היו חצי תפילות, חצי תיאטרון. וזה היה דבר שגייס המונים הגדולים ביותר, מפני שהיו כ-100-150 שחקנים על הבמה. והבמה הייתה תמיד המבוא לקתדרלה, בכיכר מול הכנסייה הראשית, שם היה המחזה הזה וההצגה הזאת. במגמה החילונית שאני הזכרתי, קרמינה בורנה, שאנחנו יכולים לשמוע אותה, וזה היה השעשוע של ההמונים הרחבים מחוץ לכנסייה, ואפשר להגיד בניגוד לכנסייה.
איך זה התנהל?
זה התנהל על ידי העובדה שהייתה הנהלה עצמאית בערים.
אבל אלה היו להקות תיאטרון נודדות?
לא, הם היו אנשים שהתגייסו להזדמנות חגיגיות על ידי מורים שהם היו כבר חילונים, שימי לב, ואשר באים להגוג למשל, עלייתו של מלך חדש, כניסתו של שליט בבירה, או חגיגות קשורות עם חגים נוצרים, אבל התרגום כאן היה לגמרי דמוקרטי וחילוני.
מבחינה מדינית ופוליטית, איך נראתה אירופה בימי הביניים?
היו מדינות, והמדינות היו כוללות שטחים פיאודליים, ואז גם הייתה היררכיה. הקיסר הוא המלך למעלה, הרי הדוכס, הרוזן, התת רוזן, הברון, האביר. זה היה סולם היורד של החברה. אבל הייתה גם הנהלה עירונית, לא רק מלכותית. הערים היו יחידות אנושיות שנהלו את עצמם לא בצורה דתית, אלא בצורה מנהלית.
אבל בעצם ימי הביניים זו התקופה שבה השיטה הפאודלית פורחת.
כן, אבל לא בעיר.
באימפריה הרומית זה לא היה נהוג.
בדי שלא. השיטה הפאודלית צמחה על חורבנה של האימפריה הרומית. זה אולי גם גרמה להשמדתה. אני רוצה לחזור לרומנות הרומנסקית. למשל, הקתדרלה של שפייר, שהייתה כנסייה שקיסרי גרמניה כל כך אהבו אותה, שהם גם נקברו בה. והיא מאוד מאוד מרשימה. הגובה שלהם הוא הגובה של הבניינים הגותיים שיבואו אחריה. היא חמורה מאוד, מגדלים ניסים, והיא עושה רושם של הוד והדר, שירשים מאוד את ההמונים.
צריך לומר שרעיון מאחורי הבניינים הגבוהים האלה, התקרות הגבוהות של הכנסייה, היא לגרום לאדם להרגיש את תחושת האפסות מול האלוהים.
מול הכנסייה.
מול הכנסייה. להראות כמה האדם קטן נוכח העוצמות הגדולות של הקדושה.
יחד עם זאת, יש להגיד שהכנסיות על ידי החלונות שלהם היו מזכוכית צבעונית, היו גם מורות, מפני שהמאמין האנאלפביתי נכנס לכנסייה ורואה את החלון, ובחלון האלה היו הסיפורים של ברית הקודש.
כמה זמן נמשכה בנייה של כנסייה גבוהה כזו?
כמה דורות.
כמה דורות?
כן.
אז מאיפה הכסף? זה תקציבי ענק.
הנה, זאת הוכחה שהייתה פריחה כלכלית שחוזרת. הרומנות הרומנסקית היא העדות על התחייה הכלכלית של אירופה המערבית. יש חברה כלכלית חשובה מאוד, וכלכלה עכשיו יכולה גם לפרנס את הנזירים שלמעשה אינם פרודוקטיביים כל כך, אם כי, דרך אגב, במזרים עסקו בחקלאות. וגם את החיילים ששומרים על החברה הקיימת.
הכסף של הכנסייה מגיע בעיקר מאותם כתבי מחילה שנמכרו להמונים,
עדיין
ממיסים
לא
שמשלמים.
עדיין לא, זה יהיה לקראת סוף המביניים.
אז מאיפה הם מקבלים כתבי... את הכסף הגדול?
פשוט מאוד. העיקרים המסכנים נותנים מכספם המועט לכומר.
כתרומה או באופן מנדטורי, חובה?
זה פחות או יותר חובה, מפני שאומרים להם בכנסייה שהם לא ייתנו כסף, הם מקוללים. קללה וגיהינום, באמת להישרף לנצח, ולא לאכול, להימלט, זה משהו כל כך מחריד, שאנשים היו נותנים את מימיית כספם כדי להינצל מגורל כל כך היום.
המלך או השליט היה צריך להפריש מיסים לכנסייה, או שלא היו כאלה?
זו הייתה חברות גדולה מאוד, מפני שהכנסייה עזרה לשלטון החילוני, ושלטון החילוני נסתמך על עובדה שהוא מבורך על ידי הכנסייה. אם כי באופן תיאורטי, השלטון הכנסייתי היה עליון על השלטון החילוני, האפיפיור היה עליון על הקיסר, אבל הקיסרים לא כך קיבלו את זה, ואז היו מאבקים עמוקים מאוד. למעשה באיטליה קמו שתי סיעות חשובות מאוד, הגוולפים והגיבלינים, והיה מאבק עמוק מאוד בין שתי הקבוצות הללו, שהיו קבוצות שליטות. היו ערים גוולפית, היו ערים גיבליניות, והשמח. ואחרי זה באה הפליחה הגדולה מאוד של הספרות החילונית, שהייתה למעשה אנרכיסטית, היא לא הייתה מנוהלת על ידי שלטון קיים, היא פרצה באופן מחתרתי במעמקי החברה, והיא הגיעה למוות. עד היום אנחנו שומרים על הכתבים הללו.
דיברת על היחסים שבין האפיפיור לבין המלך השליט. האפיפיור או עושי דברו היו מעורבים בהחלטות הפוליטיות שהתקבלו באותה תקופה? נגיד מדינה אחת פולשת לתחומה של מדינה אחרת, זה מערב את אישור הכנסייה?
כן, הצדדים, כמו היום עם האום, היו חלקים, היו פונים לאפיפיור, ואומרים, אף קדוש, הם פרצו והם פלשו אליי, נא להציל. והאפיפיור היה מתערב במקום שהוא היה נראה לו, חיובי לו. והיה שופט את המקומות הללו.
אז זו הייתה סמכות העליונה, ואליו היו מגיעים כדי ליישב סכסוכים בין
כן,
מדינות.
כן, אבל
או משהו, ממלכות.
מה שהאפיפיור אמר, לא היה מחייב את הצדדים. הצדדים פעלו כדי להגן על האינטרס שלהם.
כן.
ואם האפיפיור אישר את זה, מה טוב, אם לא. אנחנו מצטערים, אדוני האפיפיור, אנחנו נמשיך בדרכנו אנו.
אתה מדבר על מקרים שבהם האפיפיור יישב סכסוכים או ניסה ליישב סכסוכים. היו מקרים שבהם הכנסייה עודדה את הלחימה, עודדה את הסכסוך?
כן. שם איפה זה היה באינטרס שלה, אז היא עודדה. וכאשר החלקים החילוניים היו קמים, האפיפיור היה תמיד מתייחס בשלילה למאורעות הללו. אם היה ריב בין בישופים, אז זה היה תלוי. משהו האפיפיור שפט לפי האינטרס שלו על מה שמתרחש באירופה.
כן, אני חושבת למשל, זה קצת קדימה, ובכל זאת, אני חושבת למשל על מלחמת ספרד בבריטניה בתקופת אליזבת. אז האפיפיור עמד מאחורי המלחמה בהרבה מאוד מובנים.
אל תשכחי שהיה פילוג עמוק בדת הקתולית. עכשיו יש לנו גם פרוטסטנטים וקתולים, והפרוטסטנטים נגד הקתולים, ולהפך. במקרה שאת הזכרת,
זה כבר מלחמת דת ממש.
אליזבת הייתה פרוטסטנטית.
כן.
והספרדים שלחמו בה היו קתולים. על כן כמובן שהאפיפיור תמך בקתולים וכילל את הפרוטסטנטים.
היו אבל שליטים לפני התקופה הפרוטסטנטית, לפני הסיפור האנגליקני והניסויים וכל העניין הזה, היו שליטים שניסו להתמרד באפיפיור, שניסו להתנער ממנו?
בהחלט. כשהאפיפיור היה קובע דברים שלא היה נוח להם, אז הם התעלמו. ואז הוא שלח קרדינלים להחזיר אותם לדרך הנוחה, הם מאכלים את הקרדינלים ולא יותר. ועל כן ההיסטוריה של אירופה כל כך מעניינת.
אז הכוח של הכנסייה היה מוגבל.
באופן תיאורטי הוא היה מוחלט. באופן מעשי היה מוגבל. ועם התחלת הפילוג הכנסייתי היה עוד יותר מוגבל. עכשיו התחיל, אנחנו יכולים לבדוק במאה ה-14 וה-15 בעיקר, הכרסום בכוח הכנסייה, אשר יבשר למעשה את המהפכה הגדולה והפילוג הכנסייתי באירופה המערבית.
הזכרת קודם את מגפת הדבר של המאה ה-14,
כן.
ואת הדקמרון שנכתב גם כתגובה למגפה הזו, ובו הובעה ביקורת נגד הכנסייה. מה עוד במאות האלה מבשר את התערערות מעמדה של הכנסייה?
למעשה הגיבוש הרגש הלאומי. הדוגמה הטובה ביותר זה צרפת, ששם היו שתי מדינות נוצריות, הצרפתים והאנגלים, שלחמו על אדנות, ולאט לאט היה צורך שהאפיפיור יחליט מי צודק. הוא לא העיז להחליט, וכן הצרפתים החליטו בעצמם. ז'אן דארק הייתה הגיבורה הלאומית, אשר עד הסוף הפכה לקדושה. כלומר, אני לא יודע מה עושה אנגלי קתולי כשמתפלל לז'אן דארק, הוא עומד בסתירה טוטלית, לפני שהיא קדושה קתולית, וכן הוא חייב להתפלל לה, אבל יחד עם זאת, האויבת היסודית והמנצחת של אנגליה, ככה שמצבו היה מאוד מסובך.
רגע, תזכיר לנו את ההקשר בסיפור הזה. ז'אן דארק בעצם היא בחורה צעירה מאוד,
כן.
שיוצאת להמליך את המלך החדש בצרפת.
היא הייתה בתולה, וזה חשוב מאוד בגלל הדת הקתולית, שנותנת את העדיפות לבתולות. והיא הולכת להמליך את המלך כאשר האפיפיור תומך במלך אנגליה.
יש מלחמה בין אנגליה לבין צרפת.
כן.
האנגלים מנסים למנוע את ההמלכה.
האנגלים הם נמצאים בלב צרפת, פריס שלהם. והצרפתים הם גולים בארצם. ואז באה קודם כל עצם העובדה שהיא מבינה שהיא צרפתיה, שצרפת נמצאת בצרה, והיא שהציל את המולדת. זה משהו לגמרי מודרני. הרגש הלאומי מופיע עכשיו בכל הדרו.
וזה בימי הביניים.
כן. אפשר להגיד שהפרשה של ז'אן דארק הם בין היסודות המחסלים את ימי הביניים. זו התקופה המודרנית. הפטריוטיזם הזה הוא לא מדיאבלי. הפטריוטיזם הזה הוא מודרני.
כן.
ועל כן ז'אן דארק היא אמנם קדושה של הכנסייה הקתולית, אבל היא גם גיבורה לאומית.
והיא יוצאת למסע, מצליחה לאגד מאחורי אנשי צבא.
כן.
ומגיעה למקום מושבו של יורש העצר הצרפתי.
יורש העצר והטוען לכתר, כלומר הוא טוען שהמלך, אבל האנגלים כובשים את פריס, מה הוא יכול לעשות? ואז היא באה, וזה הדבר הפנטסטי. בצרפת המנוצחת והמוקית, באה בת עיקרים אנלפביתית, ואומרת לטוען לכתר, אתה תמלוך, אני אוביל אותך למקום רס, המקום אשר המלכים הצרפתים חייבים לקבל את כתרם.
כן.
אבל רס היה באזור הכיבוש האנגלי. והאבירים הצרפתים, זה, כאן זה אלמנט מאוד מעניין, האבירים הצרפתים, הגברים הללו, פתאום מקבלים שליחותה של בתולה בת עיקרים, אנלפביתית. ולא רק שהם מקבלים את את הדמותה, אבל היא מובילה אותם רעס, והיא גורמת לזה שהמלך הטוען הופך למלך החוקי, שרל השביעי, מאוד מעניין, בזמן ההכתרה היא עמדה ליד המזבח בשריון עם הדגל שלה. דרך אגב, זה יעניין אותם הציבור לדעת שהדגל של ז'אן דארק היה כחול לבן. זה צבעים שמימיים. והיא הייתה משוכנעת, בצדק, שהיא הביאה את שרל השביעי לכתר.
הזכרת שהיא גיבורה לאומית במובן הזה שהיא בעצם משחררת את צרפת ומבינה את הצורך בשחרור צרפת.
כן, אבל יש...
אבל היא גם גיבורה דתית.
כן, אבל הצורך שיגיע שנת 1915 כדי שהכנסייה סוף סוף תכריז עליה כעל קדושה.
אבל אם אנחנו מתייחסים לכל הדוגמאות שהבאת כאן כמייצגות את תחילת הרנסנס, את סוף ימי הביניים,
כן.
הזכרת את ג'אן דארק, נכון. ניצני הלאומיות,
כן.
הזכרת את הדקמרון, שזו תחילת הכפירה בכנסייה, נכון?
אני רוצה להגיד לך, אני הזכרתי קודם כל את וסארי, אותו פלורנטיני.
שנתן את הכינוי לאומנות הגותית.
כן, בגינוי כלומר. וסארי בעצמו היה אדריכל, והוא בנה את המעבר מארמון האופיצי עד לפלאצו פיטי על הצד השני של הנהר ארנו. כלומר, האדם הזה שהתיאורטי למעשה היה גם אדריכל.
יש שני מאזינים שלא יודעים בדיוק על אילו ארמונות אתה מדבר, אז אולי תוכל לספר לנו מה מאפיין את הארמונות האלה כדי שכולנו נבין.
ובכן, אני מציע קודם כל למאזינים לצאת לפירנצה.
כולנו נשמח לעשות טיול קצר בפירנצה ולשוב הביתה עמוסי אומנות וידיעת העולם.
בפירנצה יש נהר, ארנו, שעובר את העיר. על החוף הימיני של הארנו נמצא ארמון האופיצי. זה שם נשמרים היצירות הגדולות ביותר של האומנות הפלורנטיני של הרנסנס. אם עוברים את הנהר, שמאלה, נמצא פלאצו פיטי, ארמון פיטי, של משפחת מדיסיס. על כן המדיסיס...
מדיסיס זה אותה משפחת דה מדיצי שיום אחד תשלוט בפירנצה?
כן. היא תשלוט בפירנצה, מפני שהיא שלטה למעשה על צפון איטליה כולה.
כן.
והיא הייתה כמובן מעוניינת שמעבר נוח יקשור את שני ארמונות שלה. והנה, וסארי עשה את זה. וזה...
כלומר, הוא בנה את הגשר בין שני הארמונות?
הוא בנה את המעבר מעל לגשר.
מעל הגשר.
כן, הגשר, הפונטה וקיו, נכון הישר, היה קיים. הוא קיים גם היום, דרך אגב. יש שם המון חנויות. מה שעושה את המעבר קשה מאוד. אבל הנה, המלאכת המחשבת הזאת, הפונטה וקיו, שקיים עד עצם היום הזה, היה אז... הקשר העיקרי בתוך העיר. וסרי, שאני הזכרת אותו, אפשר את הקשר בין שני החלקים של העיר, ועל כן הוא זכה על מוות.
והזכרת אותו בהקשר של האומנות הגותית, והשוות אותה לאומנות הרומנסקית, בעיקר דיברנו על המשמעות, פחות על המאפיינים. האומנות הרומנסקית, אמרת, היא בעיקר שחזור של דפוסי האדריכלות שהיו נהוגים ברומא.
כאילו, כן, כאילו. וזה למעשה הרומנסקית, זו המצאה, אמרתי, של חוקרים של המאה ה-19.
כן.
שעשו להבדיל, ואנחנו יכולים עכשיו לבנות את התמונה הכללית של האמנות, האמנות הרומנסקית, הגותית, הרנסנס, והתקופה המודרנית.
אבל אם אנחנו מדברים על המאפיינים ממש של האמנות הגותית, של האדריכלות הגותית, מעבר לזה שווסרי נתן לה את שם הגנאי גותית,
כן.
אבל מה מאפיין אותה? איך היא נראית?
היא נראית מאוד מרשימה, מאוד מסתורית, מאוד מביאה את המאמין להיכנס לתוכו ולהתפלל. הכל מצווה תפילה וקבלת ציוויי הכנסייה. על כן הכנסיות הללו הם למעשה מכשירי תעמולה, מוצלחים ביותר.
והזכרת גם את הויטראז'ים שמספרים, כן. את הסיפור, בעצם הם משתירים את קהל המאמינים.
זה בית ספר. המאמין האנלפביתי בא והכומר מסביר לו, מישהו יותר חכם ממנו מסביר לו, הנה כאן, אנחנו רואים את הפרשה של ישו, הפרשת הקדושים, והוא לומד מזה. כל ביקור בכנסייה המפוארת הזאת, זה יש לו הרגשה שהוא נכנס לגן העדן.
אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ואני תוהה אם יש אירוע מסוים שבעזרתו מגדירים את החיץ שבין ימי הביניים לבין הרנסנס, או שמדובר בעצם בתקופה, ואי אפשר לשים את האצבע על איזשהו אירוע מכונן.
אי אפשר, מפני שיש לשים את הרבה אצבעות על הרבה תקופות. אבל זו תקופה מאוד מעניינת ומלהיבה, כי אנחנו רואים כל צד, העולם המודרני נולד. ולמעשה, למשל, הסיפורו של אוטלו, אמנם שייקספיר עשה מזה מחזה, אבל מי זה אוטלו? אוטלו הוא שחור שהרפובליקה הוונציאנית מקבל אותו בתור מנהיג. זה דבר פנטסטי, זאת אומרת, זה סוף האמונות התפלות, זה סוף הגזענות.
הלוואי.
כן.
זה אולי אחת הדוגמאות לכך שהגזענות לא עבדה בתקופה ההיא, אבל אחר כך אנחנו יודעים שהגזענות חזרה ובגדול.
לצערנו. אבל מה שמעניין אותנו זה לראות את הסימנים הישונים, החלוציים,
כן.
של סוף הגזענות. אבל כן, תבורך הרנסנס.
אז אתה מדבר על מינויו של אוטלו כאחד מהסימנים של תחילת הרנסנס?
אני גם רוצה להגיד משהו על היהודים. הרדיפות נגד היהודים הופכות לפחות חריפות.
פחות חריפות?
בוודאי.
ככל שאנחנו מתקרבים לרנסנס.
כן. עכשיו הם סובלים אותם, יש להם שכונות גדולות בערי איטליה. בוונציה למשל, הגטו פורח עד עצם היום הזה.
זהו, צריך לומר שימי הביניים הייתה תקופה קשה מאוד מבחינת היהודים, כן. האינקוויזיציה בספרד זה שיא העניין.
טוב, אנחנו מדברים על ספרד, אנחנו מדברים על איטליה ועל אירופה המרכזית, אבל אל תשכחי למשל שבצרפת הייתה בימי הביניים המוקדמים תקופת פאר של רשי ושל פרשנים יהודים של התנך, וזה היה בימי הביניים עמוקים, והנה זה בית הספר היהודי הזה יכול היה להתנהל.
והזכרת את ספרד גם הרמב״ם.
כן, למשל. אבל אל תשכחי שבספרד הייתה תקופה שהמוסלמים לא היו עדיין כל יכולים. היו גם שלטים אחרים.
למעשה בימי הביניים, מבחינת פילוסופיה והתפתחות, נגיד מחשבתית, מתמטית, המוסלמים הם אלה שאחזו בכיפה. הם אלה שהובילו את העשייה האינטלקטואלית.
זה נכון. ועל כן היה גם קשה מאוד לתרגם מהם, כי הכנסייה האשימה כל מי שתרגם מסופר מוסלמי בעונש. אבל למרות זה, ולמרות הכל, זה כן, כפי שאת אומרת, זה כן הצליח. הפכפוך של תבונה מן הפילוסופים המוסלמים אל העולם הנוצרי, שלמד מאוד, למשל, אפילו גם בתחום המתמטיקה, אלגברה, זה היה למעשה תרומה מוסלמית להבנת העולם, ומזה נבנתה כמובן התרבות המערבית.
ומה קורה שוב ברנסנס שמטה את הגלגל והמוסלמים בעצם נשארים מאחור באופן יחסי?
ובכן, זה עניין כלכלי. הרנסנס הוא גם התקופה של התגליות הגדולות.
המדעיות.
המדעיות, לא רק המדעיות, הארציות. אל תשכחי שבראשית המאה ה-16, אמריקו וספוצ'י אמר, כריסטופר קולומבוס לא גילה את הודו, כפי שהוא האמין עד יומו האחרון.
אלא כמובן את אמריקה.
הוא גילה את אמריקה, כלומר הוא לא אמר גילה אמריקה, כי המולים שלו נתנו את השם.
הם נתנו לאמריקה את השם על שמו, כמובן.
בדיוק. וזה כבוד גדול מאוד. אני חושב שאילו היה יודע למה ישמש שמו, היה מתעלף מרוב שמחה.
אבל זה סימן גם את באמת את תחילתה של פריחה כלכלית מאוד גדולה, תוך ניצול היבשות החדשות ואוצרות הטבע שלהן.
וזה עליונות אירופה, האימפריאליזם. וזה כבר פרק אחר, שנטפל בהזדמנות אחרת.
שעה היסטורית, מימי הביניים ועד לרנסנס. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על האומנות והספרות של התקופה. עורכת דרור שרון, ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, דניאל ברש וליאור כבודי. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים ז'וסקה דספרז, ניקולה גומבר, יעקב ארקדל, דונטוס דה פלורנציה וגיום דה משו, לצד קטעי מוזיקה עממית.